ככל שעוברות השנים כך יותר ויותר זוגות מחליטים לקחת את עתידם בידיהם, ולערוך הסכם ממון בעזרת עורך דין כבר בתחילתם של הנישואים. מהו הסכם ממון? מדוע הוא משתלם? כיצד עושים זאת? על כל זאת במאמר שלפניכם. מה זה הסכם ממון? הסכם ממון הוא מסמך משפטי, מעין חוזה, הנחתם בין בני זוג החיים, או המתעדים לחיות, חיים משותפים. הסכם כזה מהווה מעין ביטוח מפני פרידה אפשרית שלהם, שתגרום לפירוק השותפות הכלכלית והביתית שלהם, זאת על ידי ניסוח של הסכמה מראש כיצד תתבצע פרידה כזאת. ניתן לכלול בהסכם ממון הסדרים מסוגים שונים בכל העניינים שמסדירים בהסכם גירושין. מדובר הן בהסדרים בנושאים כלכליים והן בהסדרים הנוגעים לילדים המשותפים, כמו משמורת או מזונות. ככלל ניתן לחלק את הסכמי הממון לשני סוגים עיקריים. סוג ראשון, הסכם טרום נישואין. הסוג הראשון הוא הסכם טרום נישואין, כלומר, הסכם שנערך עוד לפני שבני הזוג נישאו זה לזו באופן רשמי. במקרה כזה, ניתן לאשר את הסכם הממון אצל נוטריון או רשם נישואין, ובכך להבטיח את תוקפו. סוג שני, הסכם לאחר נישואין. הסוג השני הוא הסכם ממון שנערך לאחר שבני הזוג נישאו, לעתים גם לאחר שנולדו להם ילדים משותפים. על מנת להבטיח את תוקפו של הסכם כזה, כבר לא ניתן להסתפק בחתימת נוטריון, ויש צורך לקבל אישור מעת בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הדתי אליו משתייכים בני הזוג. בכל מקרה, בשני הסוגים של הסכמי ממון, לא יינתן אישור להסכם אלא לאחר שבית המשפט או הנוטריון נוחו לדעת שההסכם אכן נכתב ברצונם של שני הצדדים, שהם מבינים את משמעויותיו המשפטיות, ושעל אף אחד מהצדדים לא הופעלה כפייה. הסכם ממון לידועים בציבור. פעמים רבות הסכם ממון נערך לפני אירוע משמעותי בזוגיות, למשל לפני חתונה. אך אין זה הכרח שתתקיים חתונה על מנת שיהיה ניתן לערוך הסכם כזה, ולמעשה גם ידועים בציבור יכולים לעשות זאת, וזה אף מומלץ במיוחד דווקא להם. מי הם ידועים בציבור? ידועים בציבור הם שני אנשים המנהלים קשר זוגי רציני. ההגדרה המשפטית לידועים בציבור מתפרשת על פני חוקים שונים ופסיקות רבות, שמהם עולה בסופו של דבר שמדובר במבחן מהותי ולא במבחן כמותי. כלומר, אין צורך שמערכת היחסים תימשך זמן מינימום מסוים על מנת שבני הזוג יעשבו לידועים בציבור, אלא יש לבחון את מהות הקשר שלהם, האם מדובר על קשר עמוק ורציני, כזה שקושר אותם לחיים משותפים ביחד. היתרונות בעריכת הסכם ממון לידועים בציבור. על בני זוג נשואים חלק חוק יחסי ממון, שקובע כיצד מתחלק ביניהם הרכוש במקרה של פרידה. על זוגות שאינן נשואים כחוק חלה הלכת השיתוף, הקובעת כי כל הנכסים המשותפים, וכל הנכסים שאינם משותפים, אך נוצרה לגביהם כוונת שיתוף, יחולקו שווה בשווה בין בני הזוג. האפשרות לזכות בבעלות בנכסיו של השני על ידי הוכחת כוונת שיתוף עלולה ליצור קשיים ובעיות בהליך המשפטי, שכן אין מדוברים בכללים ברורים וידועים מראש. פעמים רבות רק בדיעבד, בעת הפרידה, יגלה אחד מבני הזוג שהדירה שבבעלותו היא בעצם גם בבעלותה של בת זוגתו לשעבר. חוסר הוודאות המשפטי הזה הוא תמריץ מסוים ליצירת ודאות באופן עצמאי, על ידי הסכם ממון מסודר. שנערך בידי עורך דין בעל ניסיון בנושא. הסכם ממון של ידועים בציבור יכול שיקבל תוקף על ידי חתימת נוטריון או על ידי בית משפט לענייני משפחה, אך אין הכרח בכך. היתרון של אישור כזה הוא שהסכם מאושרר יש לו תוקף חזק יותר מבחינה משפטית. הסכם ממון, דוגמה. ניתן למצוא דוגמאות רבות ברחבי הרשת לניסוחים שונים של הסכם ממון. אולם, חשוב לדעת כי אין זה מומלץ כלל להשתמש בהסכם ממון גנרי שכזה. הסכם ממון הוא אחד מהמסמכים המשפטיים החשובים ביותר שאדם יכול לערוך בחייו, והתוכן שלו עשוי להשתנות דרמטית בהתאם לנסיבות ולרצונותיהם של הצדדים. ניתן להניח כי הסכם ממון גנרי שנכתב על ידי גורם עלום, לא יוכל לעמוד במורכבות הדרושה לניסוח של הסכם כזה. הדבר שכן ניתן ללמוד ממקורות כאלו הוא את הנושאים העיקריים שיש לכלול בהסכם ממון. נושא ראשון, תחולת חוק יחסי ממון. כאשר מדובר בהסכם ממון בין בני זוג נשואים, חשוב להגדיר את תחולת חוק יחסי ממון על ההסכם. אילו מסעיפיו רלוונטיים גם לעניין ההסכם הנידון, אילו מהם לא, ומה עושים במקרה של התנגשות בין הוראות החוק להוראות ההסכם. נושא שני, קביעת הסמכות העניינית. נושא שני שחשוב לכלול בכל הסכם ממון הוא הסמכות העניינית, כלומר באיזו ערכאה שיפוטית ידונו הצדדים במקרה שהתגלה סכסוך הקשור בהסכם. הסדרה של הסמכות העניינית מראש, ובכלל הסדרה של מנגנון יישוב מחלוקות, היא כלי חשוב לקיומו של הסכם ארוך טווח. נושא שלישי, הסדרים כלכליים. בפרק הנושאים הכלכליים שבהסכם יש למנות את נכסי בני הזוג, אלו שרכשו לפני הנישואין, ואלו שהצטברו, או עתידים להצטבר במהלך הנישואין. חשוב לפרט בנוגע לאלו מן הנכסים יתקיים איזון משאבים, ובאלו מהנכסים לא. בנוסף לכל, יש להתייחס למצב של השבחת נכסים, פירות בנכסים, עליית ערך או ירידת ערך, ועוד. נושא רביעי, הסדרי פרידה. נושא רביעי שחשוב להסדיר בהסכם ממון הם הוראות לגבי הפרידה בין הצדדים. הוראות אלו יכולות לכלול קביעות בנוגע לסמכות העניינית, האם תינתן לבית משפט לענייני משפחה או לבית דין דתי, בדבר חלוקת הרכוש, בדבר הסכמי משמורת ומזונות לגבי הילדים המשותפים, ועוד. עורך דין הסכם ממון. כאמור לעיל, הסכם ממון הוא מסמך משפטי, לעתים אף בעל תוקף של פסק דין, בעל השלכות מרחיקות לכת על החותמים עליו. אי לכך סיוע משפטי בניסוחו של מסמך כזה הוא אינו מותרות, הוא יותר קרוב להכרח. לעורך דין שמלווה הליך של עריכה וחתימה של הסכם ממון מספר תפקידים, נעמוד על העיקריים שבהם. תפקיד ראשון, ניסוח הסכם ממון. התפקיד הראשון הוא כמובן ניסוח ההסכם. בכך יש לעורך הדין כמובן יתרון משמעותי על פני כל בעל מקצוע אחר, שכן הוא מנוסה בניסוח מסמכים משפטיים, בראיית התמונה הכללית ובניבוי של נקודות מחלוקת עתידיות. הדבר נכון במיוחד לגבי עורכי דין שיש להם ניסיון ארוך שנים בניסוח הסכמי ממון, ניסיון שבמקרה הזה לא יסולא בפז. תפקיד שני, יישוב מחלוקת והגעה להסכמות. תפקיד שני שיש לעורך דין בהליך הסכם ממון הוא לפעול למען יישוב המחלוקות בין הצדדים, כך שיהיה ניתן להגיע להסכמות סופיות. היתרון של עורך דין במילואו של תפקיד זהו הניסיון הרב שיש לו בניהול הליכים של מסע ומתן, עניין שהוא דבר יום ביומו עבור עורך דין. תפקיד שלישי, אישור ההסכם. התפקיד השלישי המשמעותי של עורך דין המלווה את כינונו של הסכם ממון הוא לפעול לאישורו של ההסכם. אם מדובר בהסכם טרום נישואין, הוא יכול לעשות זאת בעצמו, בתנאי שיש לו הסמכה כנוטריון. ואם מדובר בהסכם לאחר הנישואין, הרי שהוא ייצג את בני הזוג בהליך האישור מול הערכאה השיפוטית. לייעוץ נוסף בנוגע להסכם ממון פנו לדיוני לוי.